נתקדם לדברים נוספים או מה? אני בעד על הסדר, אבל חוץ ממידת העבר לא נצליח ללמוד כלום. מה? לא, אין לי בעיה, אני בעד. נמשיך דלת רגיל? מה? הכל חשוב. מה? טוב, לא, כי אני אגיד לכם, אפשר להתחיל את ההקלטה. מה? התחלנו. אני אגיד לכם ככה, במידת האהבה בעצם יש, הייתי אומר, שני חלקים עיקריים. החלק הראשון, זה בעצם מה שקצת נגענו כבר, זה הגדרת מידת האהבה. אהבה צריכה להיות מילה בלב לכל, ההבנה מדוע, וסדר ההופעה שלה במציאות, אהבת כל המעשים כולם, אחר כך אהבת האדם, אחר כך אהבת ישראל שכוללת הכל. זה יותר, הייתי אומר, הגדרת מידת האהבה מצד עצמה. עכשיו, אחר כך, יש עוד סוגיה פה, שיש בה כמה פסקאות, שאיך מידת האהבה הזאת צריכה להופיע כשיש מצבים מורכבים. אני אגיד, ייקח את יד הקצה, האם יש אפשרות להיות שונא? כלומר, איפה מקומה של השנאה פה? כי למשל, הרב כותב בפסקה ו', אנחנו עכשיו הגענו לדעת, אבל תפיצו לפסקה ו', מידת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים היא כוללת את כל הברואים כולם ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר ולא עם ולשון, ואפילו המלאק אינו נמחק היא מתחת השמיים, אבל לידי הזיכוך מתעלה הוא לשורש הטוב אשר הוא מעל השמיים ונכלל הכל באהבה העליונה, אלא שצריך כוח גדול ותרה עצומה לייחוד נשגב זה. ואם נדלג לפסקה ח', אף על פי שלפעמים אהבת הבריאות מקפת היא את הכל ונכנס גם רשע או רשע, שזה נושא שלם, החילוק הזה. בכלל, אהבה אין זה מגרע משנאת הרע. הנה, אז איפה המקום של שנאת הרע? או למשל בטט. אדם נשחט ראוי לסנותו רק מצד חסרונו. צריך להבין את המשפטים האלה. אז מה אתם אומרים? נלך על הסדר. או למשל פסקה ה', אולי צריך להתחיל בפסקה ה'. אהבת הבריאות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה, אהבת כל האדם בייחוד, אהבת כל העמים כולה וכו' וכו', והשנאה צריכה להיות רק על הרשעה והזוהמה שבעולם. כלומר, יש מקום לשנאה, רק עכשיו צריך להגדיר אותה, על איזה שנאה אנחנו מדברים פה. טוב, אז אני החלטתי תוך כדי דיבור שאנחנו נלמד היום את פסקה ד' כפי הסדר, ומה שנספיק היום נספיק, ומשבוע הבא, בעזרת השם, נתחיל את הפסקאות מפסקה ה' וצפונה. אני גם אולי אכין את דף מקורות מסודר עם כמה מקורות בורות הקודש כמשלימים את הסוגיה של אהבה ושנאה, דברים מאוד מאוד יסודיים, מאוד חשובים. בסדר, נלך בכיוון הזה? ככה הם אומרים? טוב, ד' שלהבת אש הקודש של אהבת השם הלא בתוך הנשמה היא תמיד בוערת, היא מחממת, הרי הלא בתוך הנשמה היא תמיד בוערת, היא מחממת היא את הרוח, מאירה היא את החיים, והיא נוגע אין להם סוף. אין מידה מתארת את נועמם ומתקם. אבל, ומה אכזרי הוא האדם על עצמו, שהוא משתקע במחשקי החיים, מטריד עצמו בחשבונות רבים את חיי החיים, את עדן, יסוד החיים, הוא משכיח מלבבו, ובשביל כך אין לו חלק, בו, והרי הוא הולך שכוח מתקרת יד החומריות, הגסה המתגברת עליו, באין אור ואין זוהר. נקרא עוד טיפה. אומנם דבר זה נגד כל טבע הנפש ונגד טבע ההוויה כולה הוא. חסד אינו מוכרח הוא להתפרץ וכו'. אז בואו נעשה סדר. מה כתוב? שלהבת אש הקודש של אהבת השם, הלא בתוך הנשמה, היא תמיד בוערת היא. לו היינו עכשיו עושים MRI על הנשמה. רק הנשמה, לא נשמה בגוף. נשמה. הנשמה בעולם הנשמות, ולא היינו יכולים לבודד את הנשמה שלנו עכשיו מהגוף, להוציא אותה מהגוף, ומה קורה בנשמה? אומר הרב, בנשמה שלהבת אש אהבת הקודש של אהבת השם תמיד בוערת. זאת אומרת, אם אמרנו שאהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, ואהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל, אחרי אהבת האדם, אחרי אהבת ישראל שהיא כוללת את הכל, והשורש של אהבת ישראל זה אהבת השם שמזה מתחיל הכל וכו', אז אהבת השם הזאת איפה היא נמצאת? תשובה, היא נמצאת בתוך הנשמה. שלהבת אש הקודש של אהבת השם הלא בתוך הנשמה היא תמיד בוערת היא. כן, הסוגיה של הבהרה וההשתלבות זה לא רק שזה קיים, אלא זה הולך ומשתלהב, זה הולך ומתעצם. כן, זה כמו שכשאתה הדליק נר אז יש השתלהבות. זה, כן, המילה התלהבות זה מנשון שלבת, כן? עד שתשלב את עולם מאליה. וכשעולם מאליה, היא עולם מאליה. והיא מוסיפה לעלות מאליה. וכו'. אז השלבת של אש הקודש, של אהבת השם, שמתוך זה אהבת ישראל, שמתוך זה עד כדי אהבת כל האדם, וכל המעשים כולם, שלבת אש הקודש של אהבת השם הלא בתוך הנשמה, היא תמיד בוערת היא. כלומר, גם אם היינו מסתכלים עכשיו על אדם שכלפי חוץ הוא לא מלא באהבת השם, וכלפי חוץ הוא לא מלא באהבת ישראל, וכלפי חוץ הוא גם לא מלא באהבת האדם ואהבת כל המעשים כולם, ויכול להיות שכלפי חוץ הוא שונא גם הוא את כל מה שאמרתי עכשיו, אם היינו עכשיו חודרים את כל המעטה, את כל הקירות בטון שלו, חודרים את הכל ונכנסים פנימה עם איזה זרקור על הנשמה העצמית שלו, מה היינו רואים? אהבה בוערת. למה זה חשוב רבותיי להגיד את זה? כי בעצם מי שאנחנו באמת זה הנשמה שלנו. המעטפת, או מה שקראנו עכשיו קירות הבטון, קירות הבטון זה לא מי שאנחנו באמת. כן, נגיד אולי בשפה של אורות הקודש רגע. הרב כותב שהידיעה שיש לאדם שתי נפשות, נפש אלוהית ונפש בהמית, זאת ידיעה מאוד חשובה בהכרת מהות נפש האדם. כך כותב הרב. וההכרה שהנפש הבהמית היא חיצונית לאדם, והנפש האלוקית היא עצמית לו, זאת ידיעה לא פחות חשובה מהידיעה הראשונה. נפקא מינה שכשאדם נותן פורקן לנפש הבהמית שלו, והוא טועה בזה, ואחרי זה הוא מתוסכל מזה, הוא לא מתייאש מזה, כי הוא יודע שזה חיצוני לו. הנפש הבהמית זה לא מי שאני באמת. הנפש הבהמית זה החיצוני שלי. מי שאני באמת זה הנפש האלוהית שלי. אז גם אם יהיה אדם מאוד מאוד שונא, או מאוד לא אוהב, ובטח לא אוהב המדרגה שדיברנו עליה פה, בפסקאות הקודמות, תדע לך, ואז הוא יכול להתייאש מעצמו. לא, מצד הנשמה שלך, לו היינו יכולים לבודד את הנשמה ולראות מה קורה שם בתוך הנשמה שלך, אהבת יש השם בוערת היא תמיד, והיא בוערת ומשתלבת. רק עוד טיפה רגע שנייה, שלבת יש הקודש של אהבת השם הלא בתוך הנשמה, היא תמיד בוערת, היא מחממת את הרוח, מהירה את החיים, והיא נוגע אין להם סוף, אין מידה מתארת את נומם ומתקם. תכף אני חוזר לזה. ומה אכזרי הוא האדם על עצמו? המילה אכזר, פעם ראיתי בספר שרצה להסביר שהמילה אכזר זה שתי מילים, אך זר. אתה רק זר. מה זה זר? אתה זר. אתה זר לדבר, אתה חיצוני לו. אז האדם האכזרי, יסוד האכזריות זה שהוא רק זר לעצמו. הוא אכזר לעצמו, אני מתנהג לעצמי כזר. מהקשר פה, איך אני מתנהג לעצמי כזר? כי אני לא מזהה שבעצם האהבה האלוקית הזאת, אם מי שאני באמת, היא בוערת לי בנשמה. והחומר שהוא כל הקירות בטון האלה שעוטף אותי וכו', זה מסתיר ממני את מי שאני. אז אני נעשה רק זר לעצמי, כי אני לא מזהה את האהבה הפנימית הזאת שהיא מי שאני באמת. ומה אכזרי הוא האדם על עצמו? אכזרי מלשון אכזריות, אבל מאיפה נובעת אכזריות? כי אתה רק זר. ומה אכזרי הוא האדם על עצמו? שהוא משתקע במחשקי החיים, כל החושך של החומר, של הגוף, של הזמן, של המקום, של העולם הזה, והוא מטריד עצמו בחשבונות רבים, והרבה פעמים החשבונות גורמות לך לא להיות איש אהבה אלא חס ושלום אפילו עוד כדי איש שנאה, ואת חיי החיים, את עדן יסוד החיים הוא משכיח מלבבו. ולמה כל זה? והרי הוא הולך שכוח מתגרת יד החומריות הגסה המתגברת עליו, בין אור ואין זוהר. אומנם דבר זה נגד כל טבע הנפש ונגד טבע ההוויה כולה, כי בעומק הנפש ובעומק ההוויה יש אהבה, כי השם נמצא שם. לכן נקודה זה מאוד יסודית, שבנשמה באמת אהבה תמיד בוערת, לפי הסדר שדיברנו, אהבת השם מתוך זה אהבת ישראל, מתוך זה כל התפרטות. כשהנשמה הוא שומע בתוך כלים, הכלים מגבילים, הכלים מסתירים, הכלים מפריעים. אבל אל תחשוב, וכשהכלים מסתירים ומחביאים וכו', אז יכול להיות שלא תתגלה אהבה. אבל אל תתייאש ותחשוב שבעצם אתה לא כזה. אתה כזה. אלא יש משהו חיצוני לך שמעכב את זה, שמפריע לזה. אבל אתה באמת כזה? כן.
אם באמת אתה כזה, כאילו אתה
נשמה,
תתעונה לך
את מגמי
שאתה לא
מוכן
בטוב. זה לא שיש
לך שאיפה לטוב. יהודי עונה בשאלה. אל תגיד איפה, אבל רק תענה בכן ולא. למדת בישיבה תיכונית?
כן.
נגיד ממוצעת.
כן.
בלי שמות. בסדר? טוב. שאלה. אני מתאר תיאור שהיה אצלנו לפני הרבה שנים, הרבה מאוד שנים. ארוחת צהריים בשעה אחת. אולי דיברת את זה פה. ארוחת צהריים בשעה אחת. מה קורה בעשרה לאחת?
אני
כולם צובעים על הדלתות, נכון? אצלכם היו מנומסים שם? לא. דחפו את הדלתות, נשברו הדלתות לפעמים. נקווה שלא. מה?
נשברו העובדים.
זה גם נכון. יפה. אז בעשרה לאחת, לפני אוכל צהריים, כולם על הדלתות. יפה. בישיבה תיכונית, נגיד סדר ערב, מתחיל בשש וחצי, שבע. מה קורה בעשרה לשבע? מה? תחפש את האנשים. מה קורה בשבע ועשרה? אתה עדיין מחפש את האנשים. מה קורה בשמונה כשנגמר סדר? עדיין לא מצאת את האנשים. כי אז מצאת אותם באוחת ערב. 10 דקות לפני, נכון? איך זה יכול להיות? אני שואל את השאלה שאתה שואל בצורה אחרת. איך זה יכול להיות? ללמוד תורה זה הנשמה. ארוחת בוקר זה נפשע, ארוחת צהריים זה נפשע באמית. איך יכול להיות שפה אני נדבק לזה ופה אני בורח מזה? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאהבת השם שבוערת בנשמה, במציאות המעשית, מתגלה הפוך לפעמים לגמרי? זאת אותה שאלה בדיוק.
כן.
טוב, אז יש לזה הרבה תשובות. תשובה אחת להגיד, כי אנחנו חיים פנים וחוץ, והחוץ הוא יותר, הוא פוגש ראשון את המציאות, ולא הפנים, ולכן אנחנו מאוד מתפעלים מהמפגש הראשוני עם החוץ של המציאות. נכון? אתה פוגש אדם בפעם הראשונה בחייך, מה אתה פוגש בו? את החוץ. בסדר, סליחה על הדוגמה, אני מתנצל על הדוגמה. בחור פוגש בחורה פעם ראשונה בחיים שלו, כמובן בשלב הנכון, לקראת חתונה וכו'. מה הדבר הראשון שהוא שם לב? המראה החיצוני. והוא יכול להיות שבוי במראה החיצוני הזה. זה יותר תפס אותך, כי אנחנו חיים בעולם של חוץ. זה, אם אני רגע אגיד את זה אחרת, החוש, חמשת החושים, הם פוגשים את העולם בצורה החיצונית ביותר, חוש הריח, חוש השמיע וכו'. אחרי זה הנפש, הרגש וכו'. אחרי זה השכל, התודעה, ההבנה. אחרי זה הנשמה. אז אתה הולך מהחוץ פנימה. אז בעולם הזה, החוץ פוגש ראשון את המציאות, והחוץ מתפעל ראשון מהמציאות. ולכן אני יותר אתפעל מאוחר צהריים, מאשר מסדר ערב. ולכן אני יותר אגיב חיצונית למציאות, שאם מישהו, אני לא מסתדר איתו, אז מה יש לי לאהוב בו? אני מה לאהוב בך? אני לא מסכים עם הדעות שלך. אנחנו שונים לגמרי באופי שלנו. אני לא מצליח תקשיר איתך. אז מה יש לי לאהוב אותך? זה מבט מאוד חיצוני, מאוד שטחי. כן, כן. בכלל, בכלל זה ככה.
לא, כאילו...
אני מסכים מה שאתה אומר שבעם ישראל יותר חזק. אני מסכים מה שאתה אומר, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כגודל מדרגת הנפש האלוקית, כך מדרגת הנפש הבהמית. זה כנגד זה עשה אלוקים.
אבל גם אצל גולים יש אהבת השם?
ברמה של שבעה מצב נוח. אם אני אדבר רגע בשפה אחרת, אני אדבר רגע בשפה אחרת חשוב, שבע מצוות בני נוח זה לשמור על האדם במדרגת האדם שלא ירד למדרגת בהמה. אבל זה לא לעשות אותו אלוקי. תרי"ג מצוות זה לא רק לא לרדת מאדם לבהמה, אלא לעלות מאדם לאלוקי. לכן, אצל הגויים יש רק מצוות, עכשיו דיברנו על זה, אצל הגויים יש רק מצוות לא תעשה. שמצוות לא תעשה זה לשמור על האדם שלא ירד למדרגת בהמה. ניקח דוגמה פשוטה, אסור לגוי לאכול איבר מן החי. זאב טורף, אוכל איבר מן החי, פוך, מבסוט מזה דווקא. אז אומרים לבן אדם, הגוי, אל תהיה זאב. כלומר, כשאתה רוצה לאכול פולקל של תרנגולת, תחבט את התרנגולת, תשחט אותה מהר. אל תיקח לביס ותיתן עליה דמים ותסבול הרבה זמן. אז שם המצוות בני נוח זה מצוות לא תעשה. חוץ ממצווה שביעית, מצוות הקמת בדין, שהיא מצוות עשה, אבל זה הקמת בדין למי שעבר על אחד מעשה שלה לא תעשה. למה? כי כמעט מצוות לא תעשה, זה לשמור על מדרגת האדם שלא ירד למדרגת הבהמה. שהנפש האלוהית שלו תופיע ולא ירד למדרגת הנפש הבהמית שלו. יפה. בישראל יש מצוות עשה ולא תעשה. ועשה דוחה לא תעשה. כנגד ההיגיון. למה? כי לא תעשה במדרגת ישראל זה לשמור עלינו לא לרדת למדרגת בהמה. עשה זה להעלות למדרגת אלוקות. אז אצלנו עשה דוחה לא תעשה.
להתחבר לנשמקים?
כן. אבל זה מילים של אולפנה, אני לא מבין את המילים האלה.
גם אצלהם זה ככה, כשהם נשמרים בלא תעשה,
לא, לא תעשה לא יכול לעשות אותך אלוקי. לא תעשה שומר אותך במדרגת אדם. מה זה שם עצוב לנוח? לא תרצח, לא תגזול, לא תוכל לבר מרחי, לא לקלט השם. זה הדברים הכי אלמנטריים, הכי מינימליים.
אבל אדם זה נשמה, לא?
עוד פעם, אנחנו לא אומרים שבאדם הגוי אין מעין נשמה. יש לו צלם אלוקים, צריך להבין מה זה. אבל אני לא יכול לצפות ממנו להיות אלוקי במובן שאנחנו מצפים ממה שאנחנו מדברים עכשיו. בסדר? גם בשעון הזה יש ממד אלוקי. בסדר? כן, הייתי אומר ככה, זה לא יכול להופיע קדושה. זה יכול להופיע חוכמה. זה יכול להופיע מוסר. שחוכמה ומוסר זה חשוב מאוד. אבל זאת לא קדושה. בסדר? גוי לא יכול להופיע קדושה. כמו שרב כותב, גוי יכול להופיע שכל אנושי, מוסר אנושי, אסתטיקה. כן.
אמרת ש...
נכון, לכן כתוב שיצר הרע מתגלה בישראל יותר מאשר אצל הגויים, ובתלמידי חכמים שבישראל יותר מאשר בישראל רגיל, ובמקובלים כתוב שאצל המקובלים שבישראל יותר מאשר תלמיד חכם רגיל.
אז עכשיו יש לי עוד שאלה, לתלמידי חכמים למה? אם הנפש הבאמת שלהם
כי הם יכולים לקדש את הנפש הבהמית הזאת.
אבל למה היצר שלהם יותר גדול
מסתם גורם? מה זה יצר? יצר הכוונה, היכולת שלהם להיות שייך לעולם חומרי יותר גדולה. אני נוגע פה בסוגיה חדשה עכשיו. אני אסביר את זה, ככל שאתה יותר אלוקי, אתה יכול יותר להכיל את האלוקות בחומריות. תקשיב למשפטים האלה. ככל שאתה יותר אלוקי, אתה יכול וצריך וחייב להכיל את האלוקיות בחומריות. כדי שתוכל לחול יותר אלוקות בחומריות, צריך שיהיה הרבה חומריות. או לפחות נטייה לחומריות.
אבל לכאורה תלמידי חכמים פחות?
בוא ניקח סוגיה חדשה. ניקח סוגיה חדשה. אני הולך רגע סוגיה אחרת.
שמה זה חומריות?
אני איתך, אני במפלגה שלך, אל תדאג. אני הולך סוגיה אחרת רגע. בסדר? מי יותר אלוקי? ומי יותר חומרי? איש או אישה? מה למדתם פה? איש יותר מה? איש יותר חומרי. איפה למדתם את זה? ש... אתם אמרתם איש יותר חומרי, אישה יותר אלוקית. מאיפה אתם אומרים את זה? מה המקור?
איש נברא מאפר.
אז אפר מול צלע וכו'. זה הרב ציודה? כן, מה שאתה אומר, זה זכות הרב ציודה. מה?
כן.
זה זכות הרב ציודה, אוקיי. מה עוד?
לא יודע, נראה הפוך.
אז המחלוקת האחרונית. רגע, אז קודם כל איש נראה יותר חומרי, ואישה יותר רוחנית, ההוכחה הפשוטה שעשה אני כרצונו. האישה יותר אלוקית. אתה אומר, זה נראה הפוך. מה נראה הפוך שמה? אז תן מקור לזה. תן מקור שלכאורה אישה היא יותר חומרית ויש יותר רוחני. לא, תן לי מקור. זה נעזור רגע את
זה.
אז זה הוכחה שהם יותר כרצונו, שעשה אני כרצונו. אני שואל שאלה, מאיפה אנחנו יודעים שהאישה יותר חומרית?
שעשה לי גרזמת זה דווקא הוכחה פרוחה.
שמה?
כי
אם הגיע לא
אומר שלא עשה
לי
אישה, כי
האישה בבר מותר. לא, שלא עשה לי אישה צריך להבין מה זה. שעשה לי כרצונו שהוא עשה אותי יותר דומה לרצונו. זה הכל שעשה לי כרצונו. אני יותר דומה לרצונו. הרצון שלי יכול להיות יותר מכוון, הרצון שלו, כך היא אומרת כל בוקר. טוב, אני מתקדם כזמן קצר. המהר"ל חוזר בעשרות מקומות שהאישה היא חומר. זה לשונו, אני לא מסלף. האישה חומר, האיצורה. אז יש כאלה רצו לעשות מחלוקת בין הרב קוק לבין המהר"ל. הרב קוק טוען שהאישה יותר אלוקית, לכן שעשה כרצונו, ואילו האיש יותר חומרי, למה הוא צריך לעשות אישה? נעזוב. והמהר"ל טוען שהאישה יותר חומרית והאיש יותר אלוקי, לכן הוא אומר שהאישה היא חומר והאיצורה. אז יש שרצו לעשות מחלוקת בין הרב קוק לבין המהר"ל. אחד, א', לא צריך לעשות מחלוקת, הרב קוק לא יחלוק על המהר"ל, אלא אם כן אין ברירה. אז מי המחלוקת שיש מחלוקת? אלא רבותיי, זה ההסבר, שימו לב. האישה והמהר"ל, כן אומר בספר באר הגולה, באר הגולה, אומר על פי הגמרא במסכת ברכות, נשים שעננות, שהגמרא אומרת שהנשים יותר מוכנות לעולם הבא, אומר המהר"ל שאישה יותר רוחנית, יותר אלוקית. אז זה מסתדר עם זה שאתה אומר כל הזמן חומר, חומר, חומר. תשובה, האישה מבחינת הפוטנציאל שלה היא יותר אלוקית. איש עשני כרצונו. נשים שעננות יותר מתאימות לעולם הבא, ברור. וגם בעולם הזה איש עשני כרצונו, ברור. אלא מה? נשים שעננות, הגמרא אומרת, נשים מוכנות לעולם הבא. אז יותר מתאימות, יש להם יותר שייכות לקודש, לעולם הפנימי, לעולם האלוקי. עכשיו הנקודה. ודווקא מפני שהן יותר רוחניות ויותר אלוקיות, הן יכולות לגלות את האלוקיות הזאת בתוך מרחב חיים חומרי. אז הקדוש ברוך הוא ברא בהם נטייה גדולה לחומריות. אבל לא נטייה גדולה לחומריות כי הן חומריות, אלא נטייה גדולה לחומריות כי הן אלוקיות ויכולות להכיל בחטא, מסון חלות, להכיל את האלוקיות בתוך החומריות. ולכן הסביר המהר"ל שחומר אין הכוונה חומריות, אלא חומר הכוונה חומר גלם. האישה היא חומר גלם, כל דבר שהוא חומרי הוא חומר גלם. השולחן הזה זה חומר גלם, מה אני עושה איתו? יכול לעשות אותו דברים טובים, יכול לעשות אותו דברים רעים. אז רק חומר גלם זה פסטלינה, אני אמור לנפוח בו צורה, לתת לו תוכן ומשמעות. אז האישה היא יותר חומר גלם, ממילא יש לה יותר אפשרות חומרית, אבל כל זאת למה? כי היא יותר אלוקית. אז האישה, אני מסכם, האישה יותר אלוקית, לכן היא נבראה עם ניצות יותר חומריות, כדי שתחול, תחיל בחטא, כדי שתצליח להכיל מיסון חלות את האלוקות בתוך החומריות הזאת. אם היא לא תצליח לגלות את האלוקות בתוך החומריות, אז באמת היא תהיה יותר חומרית, כי יש לה הכנה לחומריות הזאת. נכון? אז מי יותר אלוקי? האישה. מי עם פוטנציאל יותר חומרי? האישה. זה סותר של המשפטים האלה? לא. אז לא חולקים? ברור שלא. עשרה קבין של יופי ירדו לעולם. תשאל את לירושלים. לא הבנתי. לא חבל לבזבז את היופי החומרי על עיר הקודש? מה קשורה, מה קשור היופי לירושלים? אלא, אני הולך רגע למקום אחר. שקר אכן, והבל היופי. אישה יראת השם, היא תתעלה. איך מזרים בדרך כלל את הפסוק הזה? יופי וכן זה שטויות, עזוב, העיקר יראת השם. הגרא והפלא יועץ, לא הסבירו ככה. הפוך, שקר אכן והבל היופי, אצל מי שאצלה זה רק אכן והיופי. אבל אישה יראת השם, אישה שהיא מלאה יראת השם, היא תתעלל ביופי ובחן שלה. כך מסבירה הגרא. אישה יראת השם היא תתעלל לא ביראת השם, היא תתעלל ביופי ובחן. למה? כי היא יודעת לתת ליופי ובחן את יראת השם. אז אותו דבר, דווקא מפני שירושלים היא עיר הקודש, היא קיבלה את מדרגת היופי, תשע כמי שיופי נתלה ירושלים, כי רק עיר הקודש, עיר קדושה, יכולה לגלות את הקדושה הזאת בתוך היופי הזה. רק היופי, רק בעיר כזאת שהיא קדושה, היופי יכול להתגלות בצורתו האלוקית ולא בצורתו החומרית. תאו לעצמכם שאני יודע מה, סין הייתה יפה, פריז הייתה יפה, אין לה שום אפשרות לגלות קדושה, זה קטסטרופה, זה חומרנות יתר. אז הפוך, ככל שהמדרגה של הנברא יותר אלוקית, כך היא נבראה עם נטייה יותר חומרית, וכך החיים החומרים צריכים להיות יותר רחבים, כדי שהאלוקות תחול בתוך החומר הזה ותרומם אותו ותקדש אותו. איך הגענו לכל הבירור הזה? מה שאלת? מה שאלת? תזכירי.
אני שמעת שהנפש האלוקית גדלה והנפש הבהמית.
כן, אז מה שאני אגיד, אז ככל כן, תרום אותה, זה קשור לזה. ככל שהנפש האלוקית יותר גדלה, אז גם הנפש הבהמית יותר גדלה. אבל למה? כי הנפש האלוקית יכולה לחול יותר בנפש הבהמית הרחבה. חבל לבזבז, חבל לבזבז פצצה של 100 טון על בובה מקרטון. על סינואר הרשע שווה לבזבז.
כשאני רואה מישהו שהוא נראה הפוך לגמרי ממה שאמור להיות, זאת אומרת שככל שהוא ככה,
זה רמוז במה שחזל אמרו, במקום שבעלי תשובה עומדים גם צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. בעל תשובה יש לו מבחינה מסוימת מדרגה יותר נעמי מבעל תשובה מצדיק, סליחה. נכון,
בשבל
תשובה
מגיע למדרגה
גבוהה,
אז כאילו
בעצם כמו הצדיק. לא, אף פעם לא יהיה כמו הצדיק. זה שני זרמים, זה לא קשור. ברור שלא צריך להיות חוטא כדי להיות בעל תשובה ולא להיות צדיק.
כלום שסתם לדבר על מישהו, לא יודע, מישהו אחר שאני רואה
אותו נגידו,
הפוך לגמרי מדרך
התורה. ככל שאתה רואה חומריות יותר רחבה, זה מראה שהפוטנציאל הרוחני שלו יותר גדול. הרשעים היותר גדולים הם יהיו הבעלי תשובה יותר גדולים. כי תראה איזה כוחות יש להם, תראה איזה עוצמות, תראה איזה כישרונות, תראה איזה השפעה. עכשיו את כל זה, תחשוב שזה היה אמור להיות מכוון לקודש. כרגע הם לא גילו את זה. אז זה מכוון לצער נורא ולדברים שליליים. אבל כשזה יהיה מכוון לקודש, כל העוצמות האלה, אתה יודע מה יהיה פה? בעניין הדעת. מי יותר עם עוצמות, ילד קטן או אדם בוגר? מי יותר עם יכולות מעשיות בעולם שלנו? אדם בוגר, נכון? ואדם בוגר יכול לגלות אלוקות מבחינה מסוימת בעולם הזה יותר מאשר ילד קטן. בילד קטן יש יותר תמימות, יותר צדיקות, יותר טהרה, בסדר, אבל מבחינת האחריות של האדם הבוגר, הוא צריך לגלות את הרוחניות. ולכן זה הפוך. כן, אני אומר ככה, ככל שאתה יותר מתבגר אל העולם הרוחני, אז העולם החומרי צריך להיחלש. ופה אתה רואה הפוך. גיל 13, אתה מקבל לכל מצוות, וכל העולם החומרי הולך ומתעורר. איך זה יכול להיות? הייתי מצפה שמתקופת התינוקיות, ילדות, העולם החומרי יהיה חזק, העולם הרוחני יהיה חלש. כשאדם מגיע לגיל 13 ומתבגר ו-18 וכו', הייתי מצפה שהעולם הרוחני יתגבר והעולם החומרי יחלש. ואתה רואה בדיוק הפוך. שהעולם החומרי הולך ומתעצם. למה? כי הוא מסוגל עכשיו להכיל בחטא את העולם הרוחני בתוך כל העולם החומרי הזה. אז כנגד הנפש האלוקית עשה השם נפש בהמית. לא רק אחד נגד אחד, אלא כי הנפש האלוקית צריכה לחול בנפש הבהמית הזאת. זה לכן יצר השם תלמידי חכמים גדול שמכולן, כך אומרת הגמרא. לא שהם סוטים, אלא שיש להם יכולת לגלות אלוקות בתוך כל מרחב החיים החומרי הרחב הזה. הפלאפון זה סיכום? מה אתה עושה עם הפלאפון?
סיכום.
אתה יכול לעבוד איתו ככה?
כן.
נוח?
כן.
כן, מה אתה שואל? אני הראשון ששואל בשיעור? אני הראשון ששואל אתכם את המשתמשים כאן? אולי, אוקיי, כן, טוב, כן.
אז תהיה לך מוריות מידל, זה בהכרח?
באופן עקרוני, כן. אבל לפעמים אדם כל כך שקוע בזה ש... שמי יודע מה...
מה הכוונה?
מה?
מה הכוונה בחומריות? זה מאוד רחב.
כל מה שהוא לא אלוקות. כלפי חוץ. כי יש אלוקות בחומריות, כמובן. כן? וואי וואי, תודה.
זה גם רחב.
איך נגמר השיעור? מה?
באיזה, זה גם רחב.
איך?
זה גם מאוד רחב.
מה רחב?
יש כאילו סוגר חומר.
נכון? נכון. האם, עוד פעם, איזהו העשיר, השמח בחלקו. איזהו גיבור כובשתי. האם ארוחת ערב בישיבת שדרות, חזון ארוחת ערב, האם ארוחת ערב, צריכה להיות ארוחה טובה? סבירה, הטובה.
כן?
כן. למה? שטויות. נאכל לחם ומרגרינה, וסדר ערב נגמר. לא, זה חשוב. אם היית מקובל, היית אומר, אני יכול להכיל קדושה בתוך זה, ללקט ניצוצות. אני אתן לכם דוגמה, אתן לכם דוגמה קצת הלכתית, אבל אני חושב את הפיל הסימון. שבת. שבת פעם בשבוע מאז בריאת העולם, קדושת שבת. יפה. אם אני הייתי שואל אותך מה שם?
בנייה.
אם הייתי שואל את בנייה, תגיד לי, לו אתה עכשיו צריך להמציא את המושג שנקרא שבת, ובשבת הזאת קדושה מיוחדת. איך היה נראית השבת שאתה ממציא? מה האדם היה צריך לעשות בשבת הזאת? מה הסדר היום של האדם בשבת? מה? זה רוחני? כלומר, לכאורה, הייתי צריך להתנתק מהחומריות כי יש אופציה לקדושה רוחנית. נכון? יפה. שלוש מצוות בשבת. אחד, שינה בשבת הענוג. אומנם, את זה הרי הקדוש שאמר כשהוא קם לנץ. שתיים, שתיים, עונג שבת מדברי קבלה, כן, אוכל, וג' בני שלישתו יצר הרעיות. זאת אומרת, שלושת היצרים הכי קשים מתחת גופנית, אכילה, שינה, מין, המקום שלהם דווקא בשבת. איך יכול להיות? זה בדיוק, זה אותו עניין. בגלל שיש מדרגת קדושה בשבת, היא יכולה לחול אפילו ביצרים החומרים היותר מסובכים, היותר נמוכים, כמו אכילה, שינה והרעיות. וזאת קדושת שבת. וזאת קדושת שבת. חג השבועות. נכון, יש מחלוקת בגמרא, חציו לשם, חציו לכם, נכון? חג השבועות, לכולי עלמא, חציו לשם וחציו לכם. אמר רבי יוסף לאשתו, בחג השבועות, תכיני לי עגלה טילטה. תכיני לי לחג השבועות עגל משולש. שזה הבשר הכי משובח, העגל שיש לו משהו שלישי לרכב. תגיד לי, שבועות זה משמר, מה אתה אכפת לך עגל משולש? למה בימים טובים יש עניין לאכול בשר על פי הלכה ולא עוף? בשר בהמה ולא עוף. למה? תשובה, כי דווקא מפני קדושת הזמנים, שבת, יום טוב, חג השבועות, מתן תורה, דווקא מתן תורה בא ללמד אותנו שהקודש יכול להתגלות בכל מרחב החיים החומרי. לא צריך להשתעבד לזה, לא צריך לעשות לזה עיקר, אבל זה כן מרחב חיים שבתוכו הקודש יכול לחול. האם מישהו היה פה, שתי דקות אני משאל, האם מישהו היה פה בחלקה? כן. האם ראיתם פעם שבחלקה יש את לוח האותיות א' וג'? יופי. כדי שהילד יגיד א' ב' ג', שזה אותיות הקודש, שזה פעם ראשונה שהוא מתחיל ללמוד תורה דרך אותיות הקודש, אנחנו צריכים לגרות אותו, נכון? יפה. איך מגרים את הילד הקטן שיגיד א'? מה? סמיד וסוכריה, קרמבו וכו', נכון? אם תגיד א', תקבל קרמבו, א', כך קרמבו. אם תגיד ב', תקבל, מה תקבל? בגלה, ב', כך, כך בגלה. וכו', נכון? אז לכאורה נראה שכל הלוח אותיות הזה, כולל כל הממתקים בדרך, זה סך הכל אמצעי גירוי, כדי שהילד יתחיל ללמוד תורה, קריא להגיד את האותיות. יפה. אני חושב שצריך להגיד הפוך. כשהילד בפעם הראשונה פוגש את אותיות הקודש, את התורה, הוא צריך לדעת שהתורה צריכה לחול במרחב של חיים. אז חיכו ממתקים. התורה, כן, איך זה השיר בשבת, עם הממתקים, איך זה?
חיכו ממתקים.
מה? לא, לא, השיר הזה בשבת, איך זה? מה?
לא.
לא, לא, בשבת, בסוגת שבת, שכחתי, תכף אני אזכר. בכל אופן, אז אומרים לילד הזה, תשמע, אתה עכשיו לומד תורה פעם ראשונה בחיים שלך, אין סתירה בין התורה שאתה לומד, האותיות, לבין החול, החומר. והחומר צריך להיות אפילו רחב עד כדי ממתקים. מה זה בא ללמד? זה בא ללמד שבפעם הראשונה שילד יהודי פוגש תורה דרך אותיות הקודש, הוא צריך לפגוש את זה דרך חיים חומרים רחבים. זה לא שהדבש זה מאתגר אותו כדי להגיד את האותיות. התורה צריכה להופיע דרך הדבש, כי היא מופיעה גם בדבש. אז זה לא אמצעי גירוי, זה להגיד לו בעצם מה זאת התורה שאתה הולך עכשיו להתחיל לפגוש אותה. ברבורים מסלב ודגים, לא איך זה... ברבורים מסלב ודגים. למה צריך ברבורים מסלב ודגים? מנה אחרונה ועוד מנה אחרונה ועוד 13 מנות אחרונה. זאת קדושת שבת. טוב, הספקנו מה שהספקנו, אז אם כן, רק אני מסיים את דלת. אז שלבת יש הקודש בוערת בנשמה, אחרי מחומרים שהם חיצוני מאפילים עליה, ואנחנו צריכים, אומנם דבר זה נגד כל טבע הנפש, נגד טבע הוויה כולה, ולכן חסד עליון מוכרח הוא להתפרץ במסגרותיו. הנשמה בסוף תתפרץ, אהבת השם תתפרץ, וקדושת החיים תסלול נתיבות לשיפת העדן, להופיע בכל שלל צבא וכו' וכו'. טוב, פעם באה נתחיל בעזרת השם פסקה ה', בלי נדר, אני מקווה שנזכור להכין לכם איזה דף קצת יותר מסודר. בסדר? יופי, יישר כוח.